Non c'è che ne potrebbe andare a vedere. שחוצצת בין עליונים ותחתונים, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים, אותה מחיצה אני אותה. מחצתי ואני אותה, היינו מחיצתי אני אותה. כביכול בורא העולם מבטיח לנו לרפא את המחיצה שחוצצת בין העליונים, אלה שלמעלה מהמחיצה ובין אלה שלמטה מהמחיצה. הקושי הוא, המחיצה איננה חולה, המחיצה בריאה. לא המחיצה חולה, לא היא זאת שצריכה רפואה. אלו שנמצאים למטה הם שצריכים רפואה, לא המחיצה צריכה את הרפואה. מחצתי ואני אותה, אומרים חז"ל, שכביכול בורא העולם ירצה את המחיצה. המחיצה עצמה, אותה מחיצה שפוצצת בין עליונים ותחתונים, אותה מחיצה אני אותה. כאילו שהמחיצה חולה. הצרה היא שהמחיצה בריאה מאוד. האסון הוא שהמחיצה באמת בריאה מאוד. ולא נראה שהיא זו שצריכה רפואה. אני אבין דבר מדברי חז"ל. נזכיר, בחז"ל על הפסוק "היאבק איש עמו עד עלות השחר". חוץ ממה שידוע, שהעלו אבק ברגליהם, שהגמרא אומרת בחומש, שהעלו אבק ברגליהם עד כתפי הכבוד. דהיינו, ויאבק מלשון אבק. ויאבק איש עמו, שהעלו אבק ברגליהם עד כתפי הכבוד. כך אומרת הגמרא. בחז"ל, בפסוק הזה, כתוב, קצת אריכות דברים, אבל התמצית היא זאת. אבק, כך כתוב שם, אבק איננו עפר. יש הבדל מכריע, הבדל יסודי בין אבק לעפר. שני דברים כתוב שם. א', אבק עפר מצמיח, מגדל, כך כתוב שם, מגדל מגדל צמחים וניבים, ואילו אבק אז הוא דבר שאיננו מצמיח, אין שום תקווה ממנו, זה דבר שלא יצמח ממנו מאומה. ועוד כתוב שם, אבק עניינו אפר שנשאר אחרי שפה. אנחנו יודעים לא כך, אנחנו יודעים שהאבק הוא כל אבק שהוא כל אדם חושב שזה תמיד בלשון חזל, הרק, אני יודע, הישמעילים שמסתכלים להרק של הרגל, כמו שאתו ברשי, חזל בהרבה מקומות. שם בכל אופן כתוב, שאבק זה אפר, זה מה שנשתייר משריפה. פירוש הדבר הוא כך. המושג הזה שנקרא אבק, המושג הזה שנקרא אבק, עניינו תולדה של שחיקה מתוך חיכוך. זה לא נזכר, העולם מלא אבק. והאבק הזה הוא דבר שהוא תולדה לעולם, כן, לעולם אבק הוא תולדה של שחיקה, של התנגדות. דבר מתנגד לדבר, ממילא, אז הדברים מתחככים זה בזה. החיכוך הזה יוצא שחלק מהדבר, אז הוא מתנדף באוויר ונהיה הופך להיות אבק. המושג אבק ליבית, המושג אבק לשון הרע, עניינו כך, זה שם חזר. כמה קשה אבק של שביעי, אבקה של שביעי, אבק שביעי, אבק ליבי, אבק לשון הרע, כל הדברים האלה שהם אבק. עניינם הוא כשהאדם נכנס לתוך העבירה בעצמה ועושה אותה חלילה, זאת העבירה, זה האיסור בעצמו, זה האיסור בעצמו. כשהאדם מתחכף באיסור, אז אבק ריבית, אבק לשון הרע, אבק של שביעית, זה נקרא שבן אדם לא נכנס לתוך האיסור בעצמו, אבל הוא עושה פעולות ומתחכף בו. הוא נמצא מאוד על יד, והדבר נוגע בו, והנגיעה הזאת היא נגיעה של... הם קצת דוחקים זה את זה, הוא קצת דוחק את העבירה, והעבירה קצת דוחק את הסוף. החיכוך הזה זה המושג אבק. כאן משתמשים חזל במילים אבק, אבק ריבית, אבק לשון הרע, אבק שביעית וכדומה. כאן נמצא אבק. כאשר יש שלום בין דברים, כשהדברים נמצאים כל אחד לאחד במקומו, כל אחד עושה את מעשיו, אחד לא מתחכך בחברו, דהיינו אין שום התנגדות בין דבר לדבר. שום דבר לא פוגע, אין דבר אחד פוגע בחברו. אז האוויר נקי, אין אבק באוויר. אבק הוא לעולם, לעולם תולדה של מאבק. וזה מה שחזר אומרים. אלו דברי חזל, ויאבק איש אמו, ואלו אבק ברגליהם. ההיאבקות הזאת היא עניינה חריף כל כך. כיוון שהחיכוך הזה היה חיכוך שכל העולם כולו היה מעורב בחיכוך הזה, החיכוך שבין יעקב ועשיו, אז הוא חיכוך שהוא מתפרט על פני עולם מלא. אז אותו אבק שנעלו ברגליהם, אז אותו אבק כמובן צריך להגיע עד כיסא הכבוד. אותה נראה את זה. אבל האבק הזה עניינו כאילו שהוא מכסה את כל פני האב. האבק הוא לעולם מה שכבר נשחק ומה שכבר נפל. מה שכבר נפל חלל, ואותו מאבק שהביא לשחיקה הזאת. זה מה שחזר מתאמין לומר, שאבק הוא לעולם אפר, הוא אף פעם לא אפר, זה תמיד אפר. אפר זה נקרא כבר, זה כבר דבר שכאילו הלך לאיבוד, זה כבר... זה כבר מה שנשאר, זה תמיד עניינו של אבק. מכיוון העולם כולו, העולם כולו מלא חיכוך, אין שלום בעולם, לכן זה מחויב המציאות. המציאות מחייבת שהעולם כולו יהיה מחוסה באבק. האבק הזה עניינו ששום דבר לא יצמח ממנו, אין שום תמיכה מהדבר הזה, והדבר הזה יש בו אך ורק נזק, הוא אך ורק לכלום, אך ורק מכסה את העיניים, משמה את העיניים, לא נותן להסתכל את זה, לא נותן לראות דרך, בעיקר תקווה אין ממנו. אברהם מספר סיפור, יעקב ועשיו נאבקו, נאבקו. אבל הסיפור שמדברים, הצורה שהתורה מדברת על זה, אז מדברים פה כאילו על האבק שהם נאבו דרכים. זה מה שמעניין אותם. זה עיקר העניין של אותו מאבק נורא שבין עשיו ויעקב. בין יעקב ועשיו שם באותו מקום. ננסה קצת להבין את פשר הדבר.
בפרשת פרה אדומה, זה המקום היחידי שכתוב בפסוק, ולקחו לתנא מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. והדבר תמוה, זה עשר, זה לא עפר. עשר צרופים אינו עפר. זה גמרא מפורש, יש גמרא כתוב בפירוש שאפר לא קשר לכיסוי ידם. כתוב בחיסר בעפר, וזה לא עפר. זה איננו עפר. הוא לא קשר לכיסוי ידם. מצוות כיסוי ידם היא אי אפשר לחסות באפר. אפשר לחסות בעפר ולא באפר. אפר איננו עפר. כאן בפסוק כתוב, לקחו לתנא מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. כפי הנראה, כפי הנראה, ותכף גם משמע בחז"ל, כפי הנראה, שזה גוף מה שמתכוונים ללמד אותנו. הלימוד שמלמדים אותנו כאן בפרשת פרה, זה לקחת עשר, עשר שריפה, עשר של פרה, עשר של דבר שקלה ונשרף, ואין לו אלא עבר, אין לו הווה, אין לו עתיד, זאת אומרת, שום דבר לא יצמח ממנו, אין תקווה ממנו. עשר זה דבר שאין לו אלא את עברות, רק העבר קיים בשבילו, הוא היה פעם. אבל יותר מכאן ואילך, מהעבר ואילך, כעת בהווה וגם לעתיד, הוא כלום, הוא כלום, הוא איננו עין, אפס, הוא אבק. לתת, זאת פרשת פרה, זה מה שהיא אומרת. הפרשה הזאת אומרת לקחת את העשר הזה ולהפוך אותו גם לאלפה. זה האופן היחידי, הדרך האחת והיחידה, איך לתפוס או איך לקלוט, אני יודע, איך תחור בנו טהרה מטומאת נפש. המת נתפס כעזר, המת נתפס כדבר שאין לו אלא עבר, כדבר שכבר איננו קיים, כדבר שהיה ואיננו קיים לו. והתפיסה הזאת חלה על כל מי שבא איתו במגע, ואיזה מגע שהוא כפי קיני התורה, מגע, מסע, אוהל. זאת השכינה, זאת הטומאה שחלה על כל מי שנוגע במי, כל מי שנוגע באמת, כל מי שנבחר את עצמו ראי, כל מי ששייכות באמת, הוא מאבד את הכוח, את אותו כוח שאומר, אותו כוח שכביכול בורא העולם קבע, קבע בעולם, אותו כוח חיים שלא נפתח. כל דבר שחי, חי פעם, אז אותם חיים לעולם לא יהיו עשר. הם ממשיכים להיות, הם ממשיכים לתמוך, ממשיכים לגדול, אותם חיים עצמם. אנחנו בצורת חיינו כאן במערכת הזאת של העולם הזה, אז אנחנו חיים צורת חיים כזאת, שכל רגע ורגע נאבד ומת, הוא איננו קיים יותר. ותחיסת החיים שלנו היא בעובדה שיש לנו עוד כמה רגעים נוספים. תחיסת חיים כזאת היא תחיסה של מוות נקצרה, שאין הבדל מכריע, אין הבדל באמת, בין עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, עוד כמה ימים. עוד כמה עשרות שנים זה לא משנה, זה לא משנה בכלל, זו תפיסה של מוות, זו תפיסה של פליה, זו תפיסה של עשר, זו תפיסה של מה שהיה, היה ואיננו. הדבר הזה הוא לא אמת. חיים זה דבר שאיננו נפסק, אין אפשרות לעשות, אין אפשרות לעשות. כמובן, הדבר הזה רחוק מאיתנו, אפילו שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממנו, על פרשת פרה. הדבר רחוק מאיתנו, מאוד מאוד מעבר לנו. אבל בכל זאת, זאת חוקת התורה. לקחו לטמא מאפר שריפה בחצר. כלומר, מה שלוקחים, לא לוקחים פה עשר, אם היו לוקחים עשר והתפיסה הייתה עשר, אז הדבר לא היה מתהר. הטהרה היא אך ורק בזה שלוקחים עשר ותופסים בו עצמו, תופסים את הכוח עפר שיש בהם. דהיינו, העשר נושא בתוכו את העבר, ואותו עשר שנושא בתוכו את העבר, אז הוא מצד זה עצמו קיים בעולם. ממשיך, אותו הדבר ממשיך. חיים שהיו. הרי זה הפירוש הפשוט של חיים את זה. זה הפירוש הפשוט במה שאנחנו מאמינים. שאנחנו עצמנו נחיה לעד. מאיפה נחיה לעד? מאיפה נחיה? מה זאת אומרת איתה? כל מי שתופס חיים לעד זה הכוונה שלעולם ינתנו לנו עוד רגעים ועוד רגעים יותר, עוד ועוד ועוד. מובן תופס את הדברים לא נכון. למה אני תר לך והארכת ימים? אומרים חזר והארכת ימים ליום שכולו ארוך. הדבר הזה לא מתארך והולך משום תוספת הזמן הניתן, אלא היום הוא מעיקרו ארוך. זאת תפיסת קיום כזו שמצד עצמה היא אין לה עסק, מצד עצמה היא ארוכה. האורך תמון בכל נקודת חיים, בכל שנייה ושנייה תמון האורך. לא משהו הוא ארוך. אבל הדבר הזה כמובן, הדבר הזה הוא העולם הבא. בעולם הזה, הגיטה המצווה הזאת, זאת המצווה שהיא חוקת התורה. המצווה הזאת מגלה את הסוד הזה. זה רגע אחד של חיים, משהו של חיים. זה דבר שמצד עצם טבעו קיים לה, לא תפיסת חיים של אמת. אבק, עקר. דברים שהם תולדה של תליה, תולדה של עיבוד, תולדה של שחיקה, תולדה של התבלות של דברים. זאת אומרת, דברים שאין להם אלא את עברם. אז הדברים האלה עצמם יעשו להיות עכשיו. זאת אומרת, עליהם זה עצמם. מהם עצמם יצבח הדין. אני רוצה לראות פה משהו שגילו לנו רבותינו בעלי רוח הקודש. והלבן בא קצת שתום בדבריהם. ננסה קצת לפרש את הדברים.
the feet of King. חזר אומרים כאן, המשנה האחרונה בשם כתוב בה שעתיה הקבל ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שין יוד 310 רמון, שנאמר להנחיל אוהבה יש באותרותיהם עמלה. כך כתוב, כך משתיים השם למעשה שין יוד עולמות, שי עולמות. וזה פירוש המילה להנחיל אוהבה יש, זה פירוש המילה יש. כלומר, היש כך הוא מתחלק, זה עניינו של היש. כל עולם זאת מערכת שלמה שהיא סגורה בתוך עצמה, מפסיקה לעצמה. כל עולם ועולם הוא עולם מלא שיש לו את המערכות שלו שמקבילות זה לזה והן מהוות עולם. עולם אחר הוא עולם בפני עצמו ואולי עצמו קיים. כך ישנם 310 עולמות וזה דבר שכולל בתוכו את כל היש כולו. זה היש כולו 310 עולמות. לא יודעים בדיוק למה, אבל למה זה דיבור 310? אנחנו לא יודעים. בכל אופן זה מה שגילו לנו חזר, שמניין יש זה המניין של העולמות שישנם. זהו היש כולו, כולל בתוכו את כל היש. וכל אדם זה אדם, אז הוא יהיה יש מלא. להנחיל אוהבה יש ואותרותיהם המלא. שלוש מאות ועשר עולמות, כולל בתוכו כל היש כולו. כותבים זכר ואומרים שאותם 310 מתחלקים לשניים. לימין, אני מצטט, לימין, כאילו לימין כיסא הכבוד, כך כתוב שם, לימין כיסא הכבוד נמצאים 207 מצד אחד ומעל 3 מצד שני. מצד ימין נמצאים 207 כמניין אור, כך כתוב שם, ולשמאל נמצאים השארית מעל 3, כך כתוב שם. דהיים, דהו הדבר, כמו שאומרים המפרשים, כלומר ש פירוש הדברים כמו שנמסר לנו לרבותיהם הוא כך, היש כולל בתוכו את הוא כולל בתוכו את הכל, גם את הצד החיובי, את צד האמת, אבל שלימות היש מחייבת שיהיו כאן פנים גם לצד השני, הצד שכנגד, צד האנטי, צד השלילה, הצד השולל. משניהם ביחד מורכב היש. אותו אור מצד ימין שמתגבר על אותה שארית שמצד שמאל, אז הוא יוצר יחד, הוא כולל את הכל יחד, וכל זה יחד הוא מכולם, מהכל יחד הוא עושה יש שלם. אבל אין יש, אין מציאות ליש, אלא אם גם קיים בו. כל זמן שזה לא מתגבר על המתנגד, כל זמן שאין גולם פרשים, נזכיר את זה, זה להבין יותר. גדולי המפרשים אומרים שעשר פעמים לא זה יש, שלוש מאות ועשר זה עשר פעמים 31. זאת אומרת לא כפול עשר, זה היש האמיתי, זה היש שלם. תוכן הדבר, תוכן הדבר לפי עצם, עבורנו. הלא קיים רק עד כמה שהוא מצטרף. זה ברור שהשלילה של עצמה לא קיים, זה עניינה של השלילה, השלילה איננה, השלילה ושולל. היא נגד הקיום, היא הלא קיים.
אבל הקיום האמיתי מחייב לצרף גם את זה. נמצא שכשהדבר הזה מצטרף לשלימות, אז הוא היש האמיתי. מה היא תורת הדברים? חלק האור, האור, הרז, אותו חלק האמיתי, הוא גם חלק מה שכתוב, מה שמסרו לנו רבותינו בבירור הדברים. אז הם משתמשים בשלוש שמות: אור, רז וזר. זה החלק המואר של אותו יש, זה החלק שהוא מלכתחילה אור. מלכתחילה הוא אור, מלכתחילה הוא החלק הקיום של היש. החלק שכנגד גילו לנו רבותינו שמשם נובע העגל, שזה המספר, משם יצא העגל. זה כמספר הזה, מעל שלוש. זה מה שרבותי אותי לומר. אז משם שורש לכל שלילה שישנה בעולם, כל רע שישנו בעולם, כל נגד, כל אנטי שישנו בעולם, אז מקורו בחלק הזה של היש. החלק הזה של היש, הוא נושא בתוכו את כל הנגד, את כל האנטי, את כל הלא בעולם. משם העגל, זה מה שגילו לנו רבותינו, משם העגל ומשם הדף. משם זה בא. דהיינו, החלק הזה של הקיום, החלק הזה של המציאות, החלק הזה שנצרח כל עולמות השם האלה, שלעולם לא יתקיים היש, אלא אם כן חלק האור יתגבר עליהם. חלק האור יתגבר עליהם, חלק האור יאיר גם אותם, אז היש יש עליהם. כל עוד חלק האור לא יתגבר עליהם, אז משם יבוא העגל ומשם יבוא אבק. אבק פירושו שהעולם יתקצה. שם שורש כל חיכוך וכל מאבק, כמו שכתוב בגמרא ברכות, מאיפה ההתבלות של הבגדים, כך אומרת הגמרא, זה מכל המזיקים שמתחתשים בה. כך אומרת הגמרא, מאיפה הבגדים מתבלים? זה משום שהאדם מוקף בכל מיני דברים שמתחתשים בו. בקיצור, עניינו של החיכוך, עניינו של הריכוז, הוא עניין המאבק שישנו בעולם. המאבק שישנו בעולם הוא תמיד יותר חיכוך ושחיקה, חיכוך ושחיקה. הופך את כל הקיים, את כל הקיים שיש תקווה ממנו, הוא הופך אותו לעשר משחק. זה דבר שאין תקווה ממנו. דבר שלא יוצא ממנו שום דבר. אין לו עתיד. עוד בשם אותם רבותינו שגילו לנו, שגילו לנו הכל, שוב ציטוט, דאמר על יהודה ברית רבי שמעון בן פאזי, 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הלבוקה אשר ראה במפלתם של רשעים, שזה כתוב במזמור קד, במזמור המאה וארבע. זאת אומרת, אחרי שהוא אמר 103 מזמורים, רק אז הוא יכול היה לומר הלבוקה. אז רק אז הוא יכול היה לומר הלב. מדוע? משום שעד אז הוא לא ראה במפלתם של רשעים. ולא אמר הלבוקה אשר ראה במפלתם של רשעים, שנאמר, ניתמו, וזה הפסוק האחרון במזמור קד, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם, הללוכה. הגמרא דנה כאן אם זה אם זה פוס ד' או ג', אז הגמרא דנה כאן אם אשרי עולם הרשות חד הפרשת או לא חד הפרשת. בכל אופן, מה שכתוב בגמרא זה שצריך היה לומר מעל שלוש פרשיות לפני שאפשר לראות במפלתם של בשם. אז לימדו אותנו רבותינו שכאן סוד הדבר, דיינו לפני שהוארו כל אותם מעל שלוש אפשרויות שלילה שישנם בעולם, כל אותם מעל שלוש עולמות שהם נמצאים בצד הזה, זאת אומרת בצד האפל של היש, בצד שאם הוא לא יואר אז היש לא יהיה שלם, אז זה יהיה האנטי של היש, הוא יסתור את היש. השרים היה לומר מאה ושלוש נגמורים, ואז הוא יכול היה לראות בין הפרטם של רשעים. ומה עם הפרטם של רשעים? אז זה כתוב על הגמרא, איתם חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, אומר הגמרא, איתם חטאים ולא חוטאים, איתם חטאים מן הארץ ולא חוטאים. אבל רק אחרי מאה ושלוש נגמורים אפשר לראות בין הפרטם של רשעים, רק אז. זאת אומרת, לפני שהחלק הזה, אותו חלק אפל, לפני שהוא יהיה מתוקן, לפני שהחלק הזה יהיה מתוקן, אז אין אפשרות לראות במפלתם של רשעים. לעולם, לעולם. אז הרשעים עדיין יש להם על מה לתמוך. עוד מדבריהם. היה עוד פעם אחת. עוד פעם אחת. שהייתה מפלה שלימה על הרשעים, שקרה בכלל ישראל, ייתמו חטאים. זה היה בהר הכרמל, במעשה של אליהו, שכל העם, כולם, כל בני ישראל כולם, שלכתחילה היו מיעוט, אנוכי נותרתי נביא להשם לבדי, וכולם היו נביאי הבא. כולם הלכו עתידה ואליהו היחידי שנותף, הוא עשה לכולם להר הכרמל. זה עוד כתוב בגמרא, ואף אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, כך כתוב בגמרא. אומרים אותם שאנחנו מצטטים אותם עכשיו, מנחה שוב אותו מניין, אליהו גם הוא נענה בתפילת המנחה, וזאת החשיבות המיוחדת של תפילת מנחה שאותה תיקן איתך כדי האור. אז ישנה תפילה מיוחדת בזמן שהאור מסתלק, בזמן שהאור הולך ונעלם, ישנה תפילה מיוחדת, והתפילה הזאת היא תפילת מנחה. מנחה, מנחה עניינה מה שכנגד האור. יראוך עם שמש בתפילת שחר, ולפני ירח דור דורים. מי יראה בתפילת המנחה? זאת התפילה שהיא כנגד האור, כנגד, בצד השני, הצד שכנגד האור, זאת התפילה. הרבית הפרשה בשני עצמם, אבל תפילת חובה, תפילה מחויבת, מעיקר הדין. אז תפילת השחר, שהיא התפילה שהיא שייכת לאור, יראוך עם שמש ולפני ירח. זאת אומרת, בזמן שהולך הוא מחשיך עד עיקר הזמן של תפילת המנחה. בזמן שהאור מסתלק, זה מחשב את תפילת המנחה. ההסתלקות של האור, שכנגד האור, שכנגד האור נקרא מנחה. שוב, מקור הדברים הוא, באותם דברי תקדמות, שהיש כאן עניינו, חלק האור הוא אחד, ומה שכנגדו זה מנחה. שוב, יעקב שלח לעשיו, לא רונות, לפני המאבק, לפני המאבק של יעקב מצרו של עשיו, לפני אותו אבק של רגליהם שהם העלו על פסי הכבוד, אז יעקב שלח לעשיו מנחה. כלומר, זכר לך. זה אחרת טוב. זה מה שייך לך. המלחה שיעקב שלח לישראל, זהו אותו חלק ששם יש אחיזה לישראל באמת, ביש. את זה יעקב נתן. מנחה אחרי אותה מנחה, לפני אותה מנחה, לפני אותה מנחה, לפני שהמנחה הגיע לישראל. אז כתוב שיעקב חזר על פקיד קטנים באותו לילה, אולם באותו לילה במחנה הוא חזר ויעבק, ושם נאבק איש אמו לפני שמכתב קיבל את המנחה. אבל הייתה פעולה קודמת, והפעולה הקודמת הייתה אותו אבק שהוא בדיוק בפן אחר של אותה מנחה. הם נעלו אבק ברגליהם על כיסא הפירות, אותו מאבק. המאבק לא היה על כל חלק הרוב, המאבק היה רק על אותו חלק של אותו אבק. מנסה להבין, יעקב באותו מעמד חזר על פקים קטנים ולמד שצדיקים, כך כתוב בפרש, ארונם חביב עליהם יותר מגופם. לפי למה וכל כך למה אומר את הגמרא רש"י בדיוק, לפי שאינם פושטים ידיהם בגזל, הם לא רוצים דבר שלא שלהם. אז משום כך צריך שיהיה ארונם חביב עליהם יותר מגופם, עד כדי שהם יתקרו עצמם לסכנות, לסכנת חיים, סכנה של אמת, כדי להציל כמה כלי חרס. אבל להבין, יעקב אבינו הוא סוד היש האמיתי. אין שום דבר שהוא אצל יעקב, ממנו, מאותה צורת אדם שנקראת יעקב, אין שום דבר שהוא לרק עליו. שום דבר לא הולך לאיבוד, גם לא ייתכן שילך לאיבוד ממנו משהו. אם ילך לאיבוד משהו שלו, אז תראו שחלק מחייו הופך להיות אבק, הופך להיות עקר, הופך להיות דבר שהיה ואיננו. יעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו קיים לעולם, לא מת. כלומר, כשאומרים לא מת, אז אנחנו אומרים לא מת. כי בשום הדברה, מה ריסק לי כולה, מה ריסק לי פרלה? לא מת עניינו, לא מת כולה, לא מת פרלה, לא מת בכלל. הוא לא מת. לא מת עניינו, שלא ייתכן שיהיה כלשהו של מאמץ שלו, או כלשהו של דבר ששייך אליו, שילך לאיבוד. ילך לאיבוד פירושו שהדבר הזה היה ויותר איננו. זאת אומרת, הדבר הזה עבר ואין לו הווה ועתיד. זה פירושו מת. אין מציאות כזאת, אין אפשרות כזאת שאצל יעקב אבינו יהיה דבר שילך לאיבוד. אם זה היה פעם חייבתו, אם הוא השקיע בזה משהו, השקיע בזה ניד עפעם, הרמת אצבע, הוא השקיע בזה דבר, אז הדבר הזה קיים. הדבר הזה הוא חיים, והחיים האלה קיימים לעולם. והכל יעשה, כל כוחו של יעקב בסופו של דבר יעשה. אין, לא ייתכן שיש לה נקודה אחת של בזבוז. זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. כל בזבוז עניינו עבר בלי הווה ועתיד. זה היה פעם וזה היה חלק מחייך. אם זה היה חלק מחייך, זה לא יכול להפוך להיות ארבע, עשר. אין דבר, אין דבר. יעקב אבינו כל צורתו, כל צורת האדם שלו, כולה קיימת, כולה חיה וקיימת, כולה ממשיכה. לא ייתכן שישארו פקים קטנים לאיזה מקום שלו, ויעקב אבינו לא יחזור לקחת אותם. הוא לא יחזור לקחת אותם, כלומר שהדברים האלה נשארים עבר ואין להם הווה ועתיד. זה הקליפה בעצם יעקב, זה חלק ממנו, ובכל מקום שחלק ממנו נמצא אז הוא חייב לאסוף את זה, וחייב להעשה את הביתה. זה לא יכול להתבדל, לא יכול להישחק, לא יכול להפוך להיות עשר, להיות עבר בלי עתיד, שם באותו מקום. כשיעקב רצה להתפרס על הכל, גם על פחים קטנים, ולאסוף את הכל הכל הביתה. אם הוא היה מצליח, אם לא היה עומד אותו איש שנאבק עם הערבות השאר, אם הוא היה מצליח, אז הוא באמת היה עושה את הכל הבית. אז כבר לא היה יותר מאבק בעולם, הכל היה חי, הכל היה קיים, לא היה יותר עשר, לא הייתה יותר שחיצה. אבל אז בא אותו איש ונאבק עמו עד הלא לשם, וגם פגע לו. חינת מה? חינת קטנה זה ליום אחד בלבד, אבל הוא פגע לו פגיעה של כן קצת לפעול בגלל אחד, עד שהוא נרתע מקביעתו. אבל באותו יום הוא היה פגוע, הוא כן פגע. ואותה פגיעה, אותה פגיעה היא עברה את המציאות הזאת בעולם שנקראת אבק עד כיסא הכבוד. כלומר חיכוך, חיכוך, מערב, שחיקה. והשחיקה עניינה שכל מה שנשחק אז הוא הופך להיות אבק, הופך להיות עפר, הופך להיות דבר שהוא רק עבר. זה דבר שהוא מסתלק מהיש, הוא מסתלק מההווה, הוא נראה כדבר שהוא לא יש, הוא לא נקרא היש. כאן באה האם פרה ומתנחת את צועד האם, זה הכוח של עשר פרה, ולחול התנה מאפר שלפת הפשוט. השיחה הזאת שגם העשר הוא עשם וגם מהאבק, גם האבק עצמו, אז גם הוא מצטרף לדבר שממנו, ממנו עצמו, מהעשר הזה עצמו, אז גם הוא מצטרף להיות עפר, להיות דבר שממנו תומך. דבר שהוא מלא עתיד, העפר כולו עתיד, זה כוחו של עפר. הכל היה מן העפר, כל יש, כל דבר שתומך, כל דבר שגודל בעולם, כל דבר שנמצא בעולם, הכל היה מן העפר. וחזל כתוב הכל היה מן העפר, אפילו גלגל חמה, הכל היה מן העפר. העפר זה אותו כוח שניתן בעולם להצמיח, לגדל, להוציא מתוכו, להוציא מן הכוח אל הכוח את כל המציאות כולה. לקחת עשר, זאת אומרת לקחת דבר שכבר היה בפועל ונשחק, נשרק, הגיע לסוף דרכו, סוף כל הסופים, הדבר הזה כבר לא קיים. הוא כבר מיצא את עצמו, מיצא את כל קיומו. פה מה שאפשר לעשות איתו כבר נעשה, וכעת הוא עשה כעת. דבר כזה הוא כולו עבר, כולו מרגיש. ולקחו לתמנה מאחר שריפת החצת, ונתן הרב מים חיים ערכם. זה דבר שהוא מעבר לדעתנו. הדעת באמת לא תופס את כאן. כאן הדעת נעצר. אין בידינו להבין, בשום פנים לא עושה. צורת חיים כזאת, כוח חיים כזה שבוקע, שדבר שנושא בתוכו את העבר, נושא בתוכו קיום שהיה, משום כך הוא נושא בתוכו קיום לעד. אין קיום שהיה, דבר כזה לא קיים. דבר כזה לא חצילה אותי. אם הדבר הזה היה ואיננו, כלומר הוא לא היה מעולם. אם הוא היה, הוא נמצא, ישנו ויהיה. עוד דבר לימדו אותנו רבותינו, עניין לעניין באותו עניין, ישנם חמש אותיות בלשון הקודש שהן סותמות טבע. רוצים לומר מילה והמילה מסתיימת באחת מהאותיות האלה, אז ישנה אות מיוחדת שהיא מרתקת את הסוף, אי אפשר לומר הלאה. כלומר, אלו אותיות סופיות, הן מתכוונות לומר עד כאן ויותר לא. אלו האותיות שנקראות בשם חזר מנפח, וכי הסדר כי מנפה. כאשר האותיות האלה באות בסוף תיבה, אז הן סותמות את התיבה בסימן, באות בפני עצמה. בסוף, אלו אותיות סופיות. הן לא נותנות, הן לא מאפשרות להוסיף. אחרי עוד סופי, אי אפשר כבר להוסיף על התיבה. התיבה נגמרה. זאת אומרת, אותה הגדה, אותה אמירה, אותו דבר שרצית לומר, נגמר אם סיימת אותו בעוד סופי. עוד סופי, אז היא סוף, היא לא מאשרת יותר. הלאה היא לא מאשרת. אין אפשרות לגלות סוף הלאה. עוד דבר. נמצא שיש בידינו חמש אותיות שערכם המספרים, שוב, אני מצטט, אני רק מצטט. ערכם המספרי הוא פרש, זאת אומרת 280. מם נון צלי זה 180, ועוד פי וחף זה שוב ועוד 100, זה יפה 280. דל זה גילו לנו רבותינו, שזה המכוון במילה פרה. דהיינו הערך המספרי של אותן אותיות סופיות, מה לזה ולזה, וזה היותן חמש. זה המרכיב של המילה פרה. מה יש לנו ללמוד מזה? אלו לא דברים... הבנה מלאה לא ייתכן שיהיה לנו בזה. אבל רק נגיעה קושי באפס קצה של הדברים, כדי שהדברים לא יהיו זרים לגמרי. מה הדבר הוא מתכוון לומר לנו? לנו מתכוונים פה לומר שהפרשה הזאת שנקראת פרה היא מתכוונת לתקן במקום שנראית לעין סתימה. זאת אומרת, מקום שנראה לעין שהדבר הגיע לסוף, הדבר הגיע לסוף ואין אפשר, אין אפשר הלאה. הדבר לא, הוא לא יכול להמשיך בלב. כאן באה המצווה הזאת שנמצאת פרה. לנסות להבין את זה. סוף סוף אמיתי הוא סוף שכולל הכל. כל סוף קטוע ומרות. זאת אומרת, כל פסיקה של סוף המסגרות שאנחנו תופסים, אבל פסיקה הזו היא פסיקה של מרות. פסיקת חוף של אמת עניינה תמיד סוף נעוץ בהצלה. תמיד, לעולם, זה כלל לעולם. לעולם זה הכלל, אין סוף שהוא סוף. הסוף תמיד חייב להיות נעוץ בפתיחה של התחלה הראשונה. הדבר הגיע לסוף דרכו פה, לסוף דרכו זו, ועניינו הוא שהוא עובר ממערכת זו למערכת אחרת. זאת אומרת, מכאן הגיע למהלך חדש. שוב, הסוף חייב להיות תחילה חדשה של דרך. כל סוף אחר הוא סוף שצריך לעקור ממנו. כל סוף אחר שייך למוות וכל תולדותיו. זאת אומרת, הוא שייך למערכת הרע. כאן באה המצווה הזאת, זאת חוקת התורה. זאת מצווה שהיא עובדת, בוקעת. דברים שנראים כסוף, מה שנראה כסוף, אבל נקרא הזאת בוקעת, עוברת דרך. לוקחים את אותו עשר שהוא סוף בתוך המערכת שלנו, זה ממש סוף. לוקחים את העשר ועושים ממנו עפר. עפר זה לעולם התחלה חדשה. סליחה, לוקחים עשר ועושים אותו לעפר, ולקחו לתמן לעפר ולפת החפר. זה נקרא לעוץ סופם בתחילתם. זה נקרא לקחת סוף דרך קודמת, לעשות את זה לאפר שממנו יצמח דבר חדש וגם. ננסה להבין עוד פעם. פירוש המושג חיים עניינו קשר, חיבור נשמה וגוף, חיבור עליונים ותחתונים, חיבור פנים וחיצון. זה נקרא חיים. כאשר פנים, כלומר נשמה, מתחברת לחיצון, כלומר גוף, זה נקרא יצור חי. בכל אופן שלו, בין בעלי חיים, בין באדם, צורת חיבור אחרת, אבל לעולם זה נקרא חיים. חיבור של נשמה וגוף זה פירוש חיים. יציאת נשמה פירושם מוות. חיבור נשמה וגוף עניינו עכשיו, תוכן החיבור או צורת החיבור, איך דבר מתחבר לדבר? ישנם כמה סוגי חיבור. יש דבר מתחבר לדבר באופן שאם דבר זה קיים לעצמו וזה קיים לעצמו והם מתחברים זה לזה על איזשהו דיבוק, הם נדבקים זה לזה, שתי מציאויות נפרדות שנדבקות זו לזה. זו צורה אחת של דיבוק. ישנה צורה שנייה, צורה נוספת של דיבוק, צורת אמת של דיבוק. דוגמה, כאשר רוצים לחבר תוכן, דברים שרוצים להיות נאמרים, רוצים ליצור ספר, והספר הזה הוא צריך לשאת בתוכו את אותם דברים שרוצים להיות נאמרים. אז לוקחים יו, כותבים שחור על גבי לבן, ולא צורת כתיבה אחת, וזה הספר. הספר הוא הלבן, והדיו שנכתבה עליו היא השחור. באופן כזה אפשר, דרך שזה נכתב, כך זה גם יכול להימצא. וכאשר זה נמחק, הספר שוב קיים לעצמו, והדיו
ואפשר להחזיר, להחזיר אותו שימוש אולי, כן? ולא הוא רוצה להיות אדם. עצם. ישנה צורה של חיבור שנקראת חקיקה. חרות. דבר חרות. זאת אומרת, הדברים האלו נחרטים, נחקקו. על אותו ספר בצורה כזאת שאי אפשר בשום אופן להבדיל בין הספר ובין הדברים. הספר והדברים הפכו להיות דבר אחד. הם אחד. זאת צורת חיבור, הם היו שני מציאויות שונות. לכתחילה, הדברים היו דברים, מערכת אחרת, מערכת פנימית גבוהה יותר, הם היו דברים. והדבר, הגוף, היה גוף. הוא היה חייב לעצמו, כדבר בפני עצמו. אחרי שאותם דברים נחקקו באותו סלע, אותם דברים נחקקו באותה אבן, אז הדברים האלה נתחברו לאותה אבן, חיבור כזה, שהוא חיבור שהוא לא בר פרידה, לא ניתן לפירוץ. זאת אומרת, להפריד ביניהם אפשר. אפשר לחסר את כל הדבר כולו, אפשר לשבור את האבן, אבל להפריד בין הדברים יש. זה לא ניתן, פירוץ לא. אי אפשר להפריד ביניהם. דהיינו להחזיר אותם למציאות של כל זה. לא, זה לא יתכן. כשכתוב בתורה, זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. לא שואלים כל המפרשים זה, כמו שזאת חוקת הפרפס. היה צריך להיות כתוב זאת חוקת הפרה. זאת חוקת התורה. כלומר, יש בפרשה הזאת משהו שהוא אומר, הוא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כל התורה כולה יצא. מה שהוא ללמד על כל התורה כולה. אז זה כמו שכתוב, זאת חוקת התורה. כלשון חז"ל, חוקה חזק. זאת חוקת התורה. כאן בפרשה הזאת, מה שמתגלה פה, מתגלה אותו כוח שנקרא חוקה, אותו כוח שנקרא שהדברים והדבר שעליו הם נחקקו, זאת חקיקה. זאת אומרת, הדברים לא ניתנים בפירוט. אי אפשר להפריד אותה. כל זמן שהדברים קיימים, אז גם הנושא אותם יהיה זה. הנושא אותם הוא לא נושא אותם כמציאות בפני עצמה, אלא הוא נושא אותם כדבר חקוק. ודבר חקוק, אז הוא נושא בתוכו, בעצמו, בגופו, הוא נושא את חיותם של הדברים עצמם. אין בין הדברים ובין הדבר הנושא אותם ולא כלום. זה פירוש חוקת, חוקת התורה. זאת חוקת התורה. כדי שאנחנו מבינים שהדברים עצמם קיומם לא מוגבל בזמן, לא מוגבל במקום, לא מוגבל ב... אין, והדברים עצמם ודאי שיש חיות לאז. הדברים עצמם מצד הדברים אז הם קיימים לאז. הדברים הם לעולם. זאת חוקת התורה אומרת שגם נושא הדברים חי גם אחרי שהוא נראה כמת. זאת חוקת התורה, כיוון שהתפיסה הזאת היא תפיסה שהיא מאוד רחוקה מאיתנו פה בעולם הזה, במקום שאנחנו קיימים עכשיו. אז זה רחוק מאיתנו מרחק לב, מרחקים עצומים. אנחנו נמצאים בעולם של אבק, בעולם של שחיקה, בעולם שהקיום שלו הוא קיום של שחיקה, שהדבר נשחק ועולה, נשחק ועולה, נשחק ועולה, הכל נשרף, הכל הופך לעצם, הקיום הולך
הקיום ההווה הולך ומתעתק, הולך ואופף לעבר, הולך ואופף לעבר. זו שורת הקיום שאנחנו חיים בה, טעם תופי. בקיום כזה אנחנו לא יכולים לתפוס חוקת התורה. זה דבר שהוא מעבר לנו, אבל אנחנו חייבים לדעת אותה תורה שניתנה לנו, אותה תורת חיים שניתנה לנו. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. זה לא שלעולם לא יכול ללכת לאיבוד. כל קיום, כל חיים, כל חיים של מקבלי תורה, כל חיים של אלו שניתנה להם תורת אמת, כל חיים של אלו שחיי עולם נטע בתוכם, חיים כאלה הם לא משהו מהם הוא חיי עולם. החידוש הנורא של פרשת פרה, שגם אותם חלקים שנשחקו במאבק, גם אותם חלקים שכאן נראה שעשו להיות עשר, גם הם יצמיחו. וזה דבר שאנחנו באמת אומרים, זה כל הדבר שאנחנו לא מבינים לגמרי, זה דבר שהוא בעזר להשג הזה. עשר יצמיחו, האבק יעשה, אותו אבק יעשה, אותו דבר שכבר נשחט, מה שכבר נשחט גם לא נעבר, הוא גם יעשה תירות, הוא גם יצמיח. כאן של המריצה מה שהתחלנו, ויעבק איש אימו עד הלא חשב. זה האבק על לאחת כיסא הכבוד, זה פירוש של האבק שעלה עד כיסא הכבוד. אז יש לו שתי משמעויות, יש פירוש אחד שלנו של בני יעקב, יש פירוש אחד של אותו איש. האבק שעולה עד כיסא הכבוד מהבחינה הפשוטה זה נקרא האבק שמסתיר עד כיסא הכבוד, אבל שמחסה את העיניים, מחסה, הוא מגיע עד ל... עד למקום שבשם אפשר להגיע, עד שם, עד שם הוא מחסה, עד שם הוא מסמא את העיניים, עד שם הוא מעבר את העיניים. אבל לא רק אותו איש העלה את האבק עד כיסא הטובות, ויעבק איש אימו עד הלא תשח יחד עם יעקב, הם שניהם אלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד. כך כתוב בגמרא, שניהם אלו אבק. אותו מאבק נורא, אותו מאבק שכולנו נמצאים בו, אותו מאבק שיגמר רק עם עלות השחר. אבל על עלות השחר אז המאבק נמשך, והאבק פורח ומחסה את העיניים. חלקו של יעקב באותו אבק, ושכל האבק הזה כולו מצטרף לניצחון. כל האבק הזה כולו הוא יגיע עד כיסא הכבוד. לומר הכוונה צורת הקיום שאנחנו קיימים בה זו צורת קיום שהיא כולה מוות, היא כולה שחיקה, היא כולה שחיקה. אדם נולד לתוך מערכת שוחקת, והשחיקה הולכת ונמשכת עד שהוא נשחק כולו, עד למומנט, עד לרגע של השחיקה האחרונה. מה שהוא כולו הופך אדם, הוא כולו הופך להיות אדם. כך הם פני הדברים פה, וכך הם פני הדברים מבחינתו של אותו איש שנאבק על האור השם, אותו איש שפגע ביעקב. אבל מבחינה אמיתית, מצד מהצד המואר של הדברים, מצד האור של הדברים, איתנו חטאים מהארץ. אחרי כל האבק כולו, אחרי כל הקוף ג' מזמורים שאמר דוד בספר תהילים, אחרי כל הקוף ג' מזמורים, אפשר לבוא איתנו חטאים מהארץ ורשעים עוד אינם. אותה מחיצה שלא נותנת לראות, זה עניינה של מחיצה. עניינה של מחיצה הוא שהיא חוצצת ולא נותנת, לא מאחרת מגע בין צד זה של המחיצה לצד זה של המחיצה. יש מחיצה ביניהם. אותה מחיצה שבראתי בעולם, שהעליונים קיימים והתחתונים מתים, העליונים חיים לעולם, התחתונים הולכים ונשחקים, הולכים ומתים. המחיצה הזאת שורשה באותה הקטרה, באותה סמיות עיניים שתופסת את השחיקה כשחיקה. כמר באופן של האמיתו של דבר, המחיצה עצמה חולה. המחיצה עצמה היא חולה. המצב הבריא, אחרי שהמחיצה תתרפאת, מחצתי ואני אותה. אחרי שהמחיצה עצמה תתרפאת, אז יתברר שהמחיצה עצמה מגלה ולא מצילה. היא נותנת ולא חוצה. היא מקשרת ולא מצילה. חצור. השורש חצור מצטרף לאותו מספר. נמצא במחיצה. המחיצה נמצאת לכאורה. המחיצה נמצאת רק כדי שיעברו דווקא. אבל כשהתגלה הביטול של אותה מחיצה, אז זה התיאור שהמחיצה תרעת להתגלו דברים אחרים. מתגלה שהמחיצה הזאת בעצמה הייתה קשר. היא עצמה הייתה קשר. באותו זמן שהתגלה כוח הצמיחה של האבק עצמו, אז התגלה למפרע שאותה שחיצה אין עניינה שחיצה. בעצם בדיוק אותה שחיקה היא כולה זריעה חדשה, היא כולה יצירת עשר חדש להצמיח דברים שמעולם לא צמחו. לולא השחיקה לא היו יכולים לתמוך. יסוד בפרקנו של הפרשה הזאת, כל מי שלא מתרומם בתפיסה של חיים באמת, כל מי שאין לו מושג מה פירוש חיים סוף, מה פירוש חיי עולם נתן לוחם, מה פירוש חיים בכלל, colui che è l'Augustad nel Sanhedrin Agà. Sanhedrin Agà, Sanhedrin Onel. Ispardò colpo alle ali. Come si ottiene la chiesa? Le carità, la pole. Se non si vede all'ala nella parasana di Dio, Dio ha truccato tutto.